היה פה בארץ הסרט תלמה ולואיז? כן. ראיתם את הסרט? כמעט כולכם ראיתם, וואו. מה שאומר, לאן הולך הזמן שלכם? אני כבר הרבה סרטים לא רואה, אבל את זה ראיתי לפני הרבה שנים. שתי נשים, קוראים להם דברים קשים, עוד מאבדים את הכסף, יש אונס, סיפורים מאוד קשים. והן מסתפחות עם החוק, הן גונבות כסף. הן הורגות אנשים, והן מגיעות לידי ייאוש. הן נוסעות במכונית, Thunderbird, ציפור הרעם, ויש מצב משטרתי, המון מכוניות משטרה, ניידות משטרה, רוצות אחריהן, והן בורחות מהניידות, והן מגיעות לקצה של צוק. פה המשטרה, בצוהר, מי יודע מה מחכה להן, ופה התהום. והן מסתכלות אחת על שנייה, וקופצות עם המכונית, Thunderbird. ציפור הרעם, עפה לתוך התהום. פה מסתיים הסרט. אבל יש המשך. יש המשך שסרט לא מראה. הסרט לא מראה מה קורה אחרי זה. כי זה רק הסרט שהסתיים. הסבל שלהם לא הסתיים. הן ממשיכות לסבול. זה חוזר על עצמו. זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. עד שאנחנו לא נכנסים ברצינות בדרך הרוחנית, כדי לצאת ממעגל המחושף הזה של סבל שחוזר לעצמו שוב ושוב ושוב. אז אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ברורים שכאן, במה שאנחנו קוראים סמסרה, המעגל המחושף, זה לא עובד וזה לא יכול לעבוד. סוואמי שביקר אצלנו בסדנה של היוגסות, הוא מאוד שמחתי שהוא בא. והוא אמר, זה לא יעבוד פה. אף פעם זה לא יעבוד פה. לא משנה איזה ממשלה תיבחר, איזה משכורת תקבלו, איזה בן זוג. פה בסמסרה אין לזה שום סיכוי. אי אפשר לתקן את הסמסרה, וזה גם השאלה שלנו היה אומר. אי אפשר לתקן את הסמסרה. אפשר רק לצאת ממנה. אנחנו כל הזמן מחפשים לתקן את הסמסרה. אוקיי? אנחנו נעבור לבית יותר טוב. אנחנו נסתום את החורים בקירות. אנחנו נקנה תנור יותר טוב. אז יבוא משהו אחר. אי אפשר לתקן את הסמסרה, כי הסמסרה היא בתוכנו. היא מצב רוחני, מצב תודעתי. אנחנו לא יכולים לתקן אותה כל עוד הזרעים האלה של הסבל פעילים בנו ורוחשים בנו ומלאי חיים. אנחנו צריכים את הזרעים האלה לחסל. את המכשולים שלנו לחופש אנחנו צריכים לחסל, וזה רק בדרך הרוחנית. אז כשאדם נהיה מאוד ברור, זה כאילו שהוא מגיע לפרשת דרכים. הדרך מתפצלת. אתם יכולים להמשיך לעשות מה שאתם רגילים לעשות, ואז אתם יודעים כבר, אתם כבר יודעים לאן זה הולך, או שאתם עושים תפנית. או שאתם עושים תפנית. וכל אחד מאיתנו חייב להגיע בליבו, בעקבות מחשבה מרובה ויהור בדברים כגון אלה, אל פרשת הדרכים הזאת, ולעשות את הבחירה. אף אחד אחר לא יכול לעשות אותה בשבילכם, רק אתם. רק אתם יכולים לעשות תפנית. ותפנית אומרת, אני מפסיקה לשים את יהבי בדברים הארציים שקיוויתי שיביאו לי סיפור, כי הם לא יכולים. כי הם לא יכולים. אין בהם את היכולת הזאת. אני מפסיקה להשקיע את כל זמני בעבודה, במערכות יחסים, לרכוש רכוש, בעוד בידור, מה שאנשים עושים, ואני פונה לדרך הרוחנית כדי למצוא איך מחסלים סבל, איך מוצאים עושר, ואז אני אעניק את המתנה הזאת לאחרים. פרשת דרכים, להחליט מה סדר העדיפויות שלנו. מה חשוב באמת? מה באמת חשוב? לבלות הרבה זמן עם אנשים שהם בדרך לקבר, שהם גוססים, או לצאת רגע החוצה, ללמוד איך אני יוצאת משם, ולחזור אליהם וללמד אותם. אז כשאנחנו נהיים רציניים בדרך, אנחנו מתחילים לחפש מה זה שגורם לנו את הסבל, באמת, וזה לא בא מבחוץ, זה בא מבפנים, אנחנו מתחילים להסתכל פנימה, אנחנו מתחילים לתרגל, להביא לתמורה במיינד שלנו, כדי להפסיק אצלנו את הנגעים של רוחנו שגורמים את הסבל, ואנחנו מתחילים לעשות את הדברים שמביאים עושר. במילים אחרות, אנחנו לומדים מה לעשות ומה לא לעשות. עשה ואל תעשה, ככה אומרים אצלנו, נכון? מה אנחנו לא עושים? על מה אנחנו מוותרים? אנחנו מוותרים על כל אותם דברים שגורמים לנו אומללות בלתי פוסקת, מסכנות בלתי פוסקת. מאסטר שנטי דבה, יש את הדימוי הנפלא הזה, אדם מחזיק גחל לוהט בידו, ובא למורה הרוחני, הוא אומר, כואב, כואב, תעזור לי, כואב. הבורא אומר, תשחרר. לא, 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 זה שלי. זה החוויה שכל מורה רוחני יספר לכם. זה איך שאנחנו חיים. לא, 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 לא. אני לא אבטר על הקנאה שלי ועל הרכושנות שלי ועל הגבתנות שלי. לא, לא, לא. אז לא ידעו מי אני. זה אני. אנחנו מאוד מכורים לסבל שלנו. בגלל זה אנחנו עדיין סובלים. אנחנו מאוד מכורים לסבל ולדברים שגורמים אותו. והתפקיד שלנו זה להילחם בהתמכרות הזאת. קשה לוותר על התמכרות. כולכם יודעים, אני יודעת, שוקולד, קשה. אז איך לוותרים על שוקולד? לא חייבים על שוקולד לוותר. הרבה יותר קשה לוותר על גאווה, למשל. המתרגל הרציני, יש בו מספיק מן הייאוש כדי לדחוף אותם דרך המסך של הפחד מן הבלתי ידוע. מה יהיה אם הם יוותרו על הגחל הזה? מה אם יפתחו אותה? הם לא רגילים יד פתוחה. הם לא יודעים איך זה יד פתוחה. אז יש מספיק מן הייאוש שכבר הם מוכנים לנסות את הדבר האחר. ולוותר על הפחד מן הלא ידוע. הם נמצאים במצב שהפחד מן הבלתי ידוע מחביר לעומת הפחד ממה שהם כבר מכירים. כי מה שהם מכירים כבר גילה את פרצופו הנורא. ואת זה הם כבר יודעים שאת זה הם לא רוצים. אנשים אלה יודעים למה התכוון הבודה כשהוא אמר שהחיים האלה כמו שהם הם סבל. הבודה לא דיבר על דרך המשל כאן. זה לא היה דיבור מושאל, זה היה דיבור מילולי. החיים האלה הם סבל. ואם אתם לא מאמינים, פשוט לא הסתכלתם מספיק. אז אתם עדיין בתוך התרדמה הנרקוטית הזאת של בית ספר, ציונים. זה מה שיעשה אותי מאושר. מה שזה אומר ש... במידה הרבה אנחנו סובלים מכיוון שאנחנו מתנגדים לשינוי, אנחנו מפחדים משינוי, אנחנו מפחדים מן הלא ידוע. אנחנו מנסים למנוע שינוי, אנחנו מנסים להקפיא את הדברים במקום שמוכר לנו, נוח לנו. ובמילים אחרות, אנחנו באופן נואש מנסים לחיות בעולם שבכלל לא קיים. כי העולם כל הזמן זורם וכל הזמן משתנה. אין שום דבר שקפו אפילו לשנייה אחת בעולם הזה, אפילו לא קרח. אבל אנחנו מנסים להקפיא את הדברים לפי מה שלמדנו, לפי מה שנוח לנו, לפי מה שאנחנו רגילים. אנחנו מנסים לשים תוויות על דברים, תוויות שלא חלות עליהם, כי עד שגמרנו לשים את התווית, הדבר כבר השתנה 20 פעמים. כשאנחנו רואים שדברים סביבנו מתחילים להשתנות, אנחנו מאוד... לא שקטים וקשה לנו ואנחנו מנסים לאחז. לא, 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 אל תלך. לא, 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 אל תשתני. התחתנתי איתך, היית ככה, למה השתנית? אנחנו מנסים לאחז בדברים שלא קיימים. אבל זה לחיות במין פנטזיה. אנחנו חיים בפנטזיה, כל אחד מאיתנו. חי בפנטזיה של זה יש בחיים שלי וזה יש בחיים שלי, ואני ככה ואין כך. ואף אחד מהדברים האלה, כשאנחנו מנסים לפשפש מה נכון עוד אותם, אף אחד מהם לא נכון. אף אחד מהם לא נכון. הם משתנים ללא הרף, וכשהשינוי מגיע לסף מסוים, הוא מפתיע אותנו. אנחנו אומרים, רגע, זה לא אמור להיות ככה. זה לא אמור להיות ככה. מה זאת אומרת זה לא אמור להיות ככה? לפי איזה מודל זה לא אמור להיות ככה? לפי מודל שאני החלטתי עליו במיינד שלי, שמנסה לקבע את המציאות למודל הזה, אבל המודל הזה הוא אשליה, הוא בפח, הוא לא נכון, הוא שקרי. כל דבר בחיים שלנו עובר שינוי בלתי פוסק. הגוף שלי עובר שינוי בלתי פוסק. הדברים שסביבי עוברים. אפילו הדבר הזה שנראה כאילו מאוד מוצק ובלתי משתנה, עובר שינוי מרגע לרגע, מרגע לרגע. כל האטומים והמולקולות שם אז נעים כל הזמן, ויום אחד הוא לא יהיה כאן, נכון? אז כל רגע שעובר הוא יותר קרוב לאותו יום, אז הוא עובר שינוי כל הזמן. כל דבר בחיים שלנו עובר שינוי כל הזמן. דברים משתנים כל הזמן. תנסו למצוא דבר שהוא דבר ושהוא קבוע. אין דבר כזה בכלל, בשום מקום. אפילו לא הרצפה הזאת, לא היד שלי, לא הבגד הזה, אין שום דבר כזה. משתנה מרגע לרגע, מאלפית שנייה לאלפית שנייה. אז הדברים הם בתהליך בלתי פוסק, הם לא דברים, הם תהליכים. כל הדברים הם תהליכים של שינוי בלתי פוסק. אבל אנחנו מנסים לקבע, אני רוצה לקרוא לזה פודיום פלסטיק. אני רוצה לקבע דברים, אני רוצה להגיד, זה בן זוגי, זה דבורה. דבורה יש לה ככה ויש לה ככה. אנחנו מנסים לקבע זהויות, דברים, תוויות, אבל החיים מתעלמים מהמודל שלי, כי המודל שלי הוא שקרי. הדברים זורמים כל הזמן. אנשים שמצאו חיים של עושר ושלמות, איך חיים האנשים האלה? איך חיים האנשים האלה שעברו כבר את כל השלבים שתיארנו ועוד הרבה יותר? אחד הדברים שמציין אותם זה שהם לגמרי פתוחים לשינוי. הם לא רק אומרים נכון, משתנה, הם לגמרי זורמים כל הזמן. עכשיו, כשהם כל הזמן זורמים, אז אין שום דבר שהוא לא כמו שהיה צריך להיות, נכון? זה כל מושלם. איך שזה עכשיו, זה פרפקט. הם זורמים לגמרי עם המציאות. הם לגמרי מאמצים את השינוי. הם לא מתנגדים לשינוי, הם לא מתמרמרים על השינוי. הם זורמים עם השינוי. הם זורמים לגמרי. ואז הכל לגמרי פרפקט, כאן ועכשיו, מושלם. לא יכול להיות אחרת. מושלם לגמרי. אנשים האלה נקראים ג'יוון מוקטה. אמרו ג'יוון מוקטה? מסתבר בסנסקריט צריך להגיד מוקטה כשזה על אדם. ג'יוון מוקטי זה עצם השחרור. ג'יוון מוקטה זה אדם שהשתחרר. ג'יוון זה אומר שהוא בעודו בחיים. עוד בחיים האלה הוא השתחרר. עוד בחיים האלה, לפני שהוא פגש את המוות של החיים האלה, הוא השיג שחרור מוחלט. שחרור מוחלט מכל מה שמונע עושר מוחלט. שחרור עוד בחיים האלה, זה ג'יוון מוקטה. זה מושג מההינדו. אבל יש מושג מקביל בבודיזם, שמדברים על נירוונה עם שארית, להגיע לשחרור. עם שארית, מה זה השארית? זה הגוף. עדיין הם בגוף, אבל הם משוחררים. אז יש מושג מקביל. איך חיים האנשים האלה? זה מעניין, נכון? איך זה אם נגיע לשם? עד שנתפתח לשם בינתיים, אולי נתחיל לחכות אותם קצת. אולי ניקח קצת מהתכונות האלה ונתחיל לפתח אותם אצלנו. כמו למשל, הם כל הזמן מבסוטים. עם מה שיש. הם לא צריכים ששום דבר יהיה אחרת ממשהו. אף אחד לא צריך לעשות כלום או להשתנות כדי שזה יהיה פרפקט. אז אולי אנחנו עוד לא מרגישים ככה רגע, רגע, שעה, שעה, אבל אנחנו יכולים למשל לנסות לחכות את זה קצת. פעם ביום, לשבת 5 דקות ולעשות מדיטציה בדיוק כמו שזה עכשיו, זה הכל פרפקט. בדיוק פרפקט, מה שאני צריכה בחיים שלי, זה פרפקט. מנקודת המבט הבודיסטית, וזה לא כתב בודיסטי. מנקודת המבט הבודיסטי, האם אני יכולה להגיד שהכל פרפקט? הוא לא פרפקט כל עוד אני חווה סבל, נכון? או בעולמי יש סבל. מבחינה זאת, כרגע, לרובנו, אם אנחנו לא ג'יוון מוקטה, אז זה עוד לא פרפקט. אבל זה פרפקט מבחינה זאת, שזה שיקוף מושלם ומדויק ו-100% צודק של הקרמה שלי. של הדברים שאני עשיתי, אמרתי וחשבתי בעבר, והשאירו את משקעיהם בתודעתי, והפשילו עכשיו. ועכשיו חוזר אליי בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שאני זרעתי. מבחינה זאת זה מושלם לגמרי. אין שום דבר שמופיע בעולמי, שהוא לא שיקוף מושלם של מה אני עשיתי בעבר. אז מבחינה זאת זה לגמרי לגמרי פרפקט. גם כשזה לא נעים זה פרפקט, למה? כי זה אומר לי בדיוק מה אני צריכה לעשות כדי להביא את זה לשלמות. או שזה עכשיו דבר שמאוד משמח אותי וכך הלאה, אם זה אין שום בעיה, זה לא צריך לעבוד הרבה, אולי צריך ללמוד איך לשמור את זה, כן? או שזה לא נעים וגורם לי עצב או סבל מסוג כלשהו. אז זה אומר לי, או, אז את זה את צריכה עכשיו לנקות מהחיים שלך. מופיעה מחלה, מאיפה מופיעה מחלה בחיים? מפגיעה בחיים, אך ורק מפגיעה בחיים. אך ורק מזרעים שאני צילמתי את עצמי, קלטתי את עצמי, פוגעת בחיים שלי, יצור אחר, אדם או חיה, או ג'וק, או נמלה. אך ורק. אז עכשיו מופיעים הפירות של זה. פרפקט. החיים מדריכים אותי, זה מה שאני צריכה לעשות עכשיו. עכשיו אני צריכה במיוחד לדאוג לטפל באנשים חולים, להישמר משנה זהירות, לא לפגוע בשום יצור, לא לדרוך עליו למעלה, לשים גדרות כדי שאנשים לא יפלו. זה מה שאני צריכה לעשות. אם אני עכשיו אעשה את זה, לא יופיעו יותר מחלות בחיים שלי, לא יופיעו תאונות דרכים בחיים שלי, כי זה המקור שלהם, זה הזרעים שגורמים אותם. זה לא יכול להיות אחרת, כי כל עוד הזרע פעיל זה מוכרח לחזור אליי. אז זה פרפקט. וזה פרפקט כי זה מראה לי בדיוק נמרץ את הכיוון שאני צריכה לעבוד בו כדי להיפטר מהצרה הזאת. אז זה צורה אחת של לחכות את מה שנקרא סנטושה, אמרו סנטושה. סנטושה וסנסיר, להיות מרוצים. זה הכל פרפקט. מה נשמע? הכל פרפקט, אומרים. ומתכוונים למה שאתם אומרים. אז אנחנו מאוד היינו רוצים לאפשר לכל אחד מכם שנמצא כאן, וגם לכל האנשים שאולי עוד לא נמצאים כאן, ושמבינים את הדברים האלה לעומק, ושעושים את התפנית, ושרוצים לעשות את הדרך הרוחנית, ורוצים לעשות אותה ברצינות, היינו רוצים לאפשר כאן בארץ מקום שבו אנשים רציניים יכולים לעשות את הדרך ברצינות. ויכולים להבין את הדברים האלה לעומק, ויכולים להתעמק בהם, לקבל את הלימוד המתקדם שמאפשר להשיג את הדברים האלה מהר, ולתרגל אותו כמו שצריך וכך הלאה. אז כמו שכולכם יודעים, אנחנו מקימים מרכז ערבה, נקרא לו מרכז רוחני ערבה, בערבה. זה חזון גדול שיש לנו, מאחר שאנחנו כבר הרבה שנים מלמדים את הדברים האלה בארץ, וכבר יש קבוצה גדולה של אנשים שכבר מתחילים, איך אומרים באנגלית, to get the hang of it, מתחילים לקלוט במה מדובר, שהם כבר יורדים קצת מהמסלול החובבני ומתחילים להיות מקצוענים. מקצוענים של ייצור עושר, זה המקצוע שלהם, הם מייצרים עושר. אנחנו היינו רוצים לאפשר להם מקום, להם זה לכם, כי גם אתם תגיעו לשם. אני מקווה שמהר יותר מאשר בעד, כי חבל לסבול בדרך. ויש כאן קבוצה נפלאה, נפלאה של אנשים שלקחו על עצמם לעזור בהקמת המרכז הזה ולהקים את המרכז הזה. נפל בחלקנו מזל גדול שקיבלנו שטח אדמה נפלא בערבה שמאוד מתאים למטרה הזאת ויחסית מוכן למטרה הזאת עם תשתיות ועם אהבה של אנשי המקום וכך הלאה. הרבה תנאים מדהימים שמסתדרים יחד, כדי לאפשר לי ולכם ביחד לעשות את הדרך, להשלים אותה על השפה, ואכן לממש את המטרה הנפלאה הזאת, שהיא ברת מימוש, היא לא בשמיים. זאת אומרת, היא בשמיים, אבל השמיים הם כאן. אז אני רוצה להזמין את האנשים שמובילים את הפרויקט הזה, לדבר עליו קצת, כדי להציג אותו בפתחם, כדי לעורר את ההתלהבות שלכם לעניין ואת התמיכה שלכם בעניין, כי בלי זה, בלי התמיכה שלכם הוא לא יקום. ועם התמיכה שלכם, המרכז הזה יכול להביא להזדמנות להשיג את האושר הזה כאן ועכשיו לנו ולכל מי שיקר לנו. אז בבקשה.
אני אגיד כמה מילים, ואחרי זה אני אעביר מהר את המיקרופון לגדי, שהוא מוביל את הצוות של האדריכלים, שכמו שאתם יודעים, בשלבים הראשונים, אז השלבים האלה זה מתי שהאדריכלים עובדים, אז יש את גדי, ובצוות שלו יש את מיכל גם, אז גדי יבוא וישר התחיל להתעדכן, גדי יעשה סקירה של פחות או יותר השנה האחרונה, מהרגע שקיבלנו במזל איזשהו שטח, ונדבר אחרי זה קצת על המזל הזה. הוא יעשה סקירה, אני חושב שהוא בנה את זה בסקירה אחורה, הוא יתחיל מהרגע שאנחנו פותחים את הדלתות במרכז ומתחילים ללמד שמה, ומה עברנו בשנה האחרונה, ואיפה אנחנו נמצאים היום ולאן ממשיכים, ואחרי זה נמשיך. אז רק כמה מילים, כי ראיתי בהתחלה ששאלתי כמה אנשים חדשים יש פה, אז היו לא מעט. אז אנחנו רוצים להקים מרכז רוחני ללימוד ותרגול, לימוד של החוכמה הזאת, ותרגול זה כולל תרגול שאפשר לשבת במדיטציות וריטריטים צרים, בינוניים וגם ארוכים. ארוכים הכוונה הריטריט שלמה דבורה ולמה אריה ייצאו חודש הבא, 3 שנים ו-3 חודשים. איך שאנחנו רואים את זה, א', זה יהיה מרכז בינלאומי, אנחנו רוצים לפתוח אותו לכל האזור ולכל מסורת רוחנית שהיא אותנטית, שבאה ללמד את הלימוד הזה שמביא לאושר ולשחרור. ואנחנו רואים את זה כמשהו שיהיה גורם מזרז לשלום באזור. כמו ששמענו מלמה דבורה, אם אנחנו נשנה את עצמנו, בחוץ ישתנה. אז זה הלוגו היפה שעשתה לנו יהודית, שעיצבה לנו ועזרה לנו. אז עושים שלום בפנים, רואים שלום בחוץ. משפט שדודו הגע אותו. אז אני חושב שעכשיו יבוא גדי, הוא יציג לנו גם את הפרוגרמה וגם את השלבים, ואחרי זה נמשיך ונדבר עוד קצת על המרכז.
ערב טוב. נתחיל באמת בסקירה לאחור קצרה. האמת שהקצרה זה הדבר הכי מעניין בכל הסקירה לאחור, כי אנחנו אומרים סקירה לאחור קצרה, מסתכלים על השנה האחרונה וזה קרה כאילו כל כך מהר, אבל כשהקשבתי קודם אני מבין שזה לא קרה כל כך מהר. הרבה שנים זה נצבר החסד כדי שזה יקרה כל כך מהר בשנה האחרונה. אז רק ככה, יש חלק מהאנשים ששמעו חלק מהדברים, חלק מהאנשים שלא שמעו כלום, אז רק בכמה מילים אני אספר מה היה בשנה, שנה וחצי האחרונה. הייתה פנייה של איראן הוביל לרשויות מקומיות שונות לחפש מקום, שטח של כ-400 דונם, להקים מרכז רוחני. מי שקצת מצוי בנושא של בנייה, תשתיות, קרקעות, יודע ש-400 דונם זה המון. וזה נשמע כמו חלום, אבל חלומות מתגשמים. הייתה פנייה והיו כמה מקומות שהותרו, היה מקום בערד שהוצא למחירה, היה מקום במצפה רמון שקרנו בו, והיה עוד מקום אחד ליד מצפה רמון שנקרא סוכת מדבר. חיפשנו מקומות שמה שמאפיין אותם זה באמת מקום שיש בו שטח רחב מספיק, ויכולת להגיע מתי שצריך באמת להיות בשקט, בשלווה, מרוחקים, מנותקים, כדי להיכנס לעומק בלימוד ובתרגול. בהמשך בביקור של למה דבורה ולמה אריה, לא בביקור האחרון, ביקור אחד לפניו, הייתה נסיעה דרומה, כי כמובן השטחים האלה היו באזור הדרום. ביקרנו במצפה רמון, באזור שנקרא שפת מדבר, ליד חוות האלפקות, מי שמכיר, והמשכנו לערבה. בערבה פגשנו את ראש המועצה ושוחחנו איתם שם על מקום שנקרא מובלעת שיזף. מובלעת שיזף זה אזור שנמצא, אני אראה את זה בהמשך, בין עין יב לחצבה, על גבול ירדן, והכביש גישה עליו נקרא דרך השלום. אחרי הסיור הזה החלטנו שהמקום הכי מתאים מבחינת התנאים הפיזיים, שהתנאים הפיזיים זה לא בדיוק מה שהיינו מחפשים לבית הפרטי, זה מרחק, מקום מבודד, מקום שקט, אזור מאוד מאוד חם. בערבה הוחלט לבחור במובלעת שיזף כמקום המתאים. התקיימה פגישה במועצת ערבה תיכונה, שבה הגענו כמה חבר'ה עם מצגת והצגנו להם את הבקשה שלנו לקבל את המקום הזה לשימושים של הקבוצה הזאת לטובת התרגול. ההחלטה של המועצה באותו ערב, לא בנוכחותנו, אחרי שהלכנו, הייתה שזאת החלטה קצת כבדה מדי או חריגה מבחינת ההיקף המשמעות שלה, שהמועצה תקבל עליה את ההחלטה לבד. מועצת ערבה תיכונה מורכבת מנציגים, שנציגי הנהלות של 7 יישובים שמרכיבים את האזור ערבה תיכונה. ערבה תיכונה זה בערך מ-50 קילומטר מצומת הערבה דרומה ועד בערך הקילומטר ה-101. עברנו תקופה מאוד מעניינת ומאוד מעשירה. של ביקורים ביישובי הערבה עם הנהלות היישובים. זו הייתה הזדמנות נפלאה להכיר את האנשים המופלאים שגרים שם, ולהם הזדמנות להכיר אותנו ואת מה שאנחנו רוצים להביא לשם. בהמשך הציעו לנו עוד מספר מקומות שם באזור, כנראה שזה מצא חן ביניהם, הרעיון, הנושא הזה. בכל מקרה, התקיימה הישיבה, הייתה ישיבה, הוחלט להקצות לנו עוד 3 אזורים שבאנו וראינו. בסופו של דבר, מה שאנחנו בחרנו, לפני שהם קיבלו החלטה, זה את אותה מובלעת שזהב שראינו בפעם הראשונה ומצא חן בינינו. מאותו רגע התחלנו לעבור לשלב של קבלת החלטות. התקיימה ישיבה במליאה, לשמחתנו, הם היו צריכים לבחור בין 4 המקומות, הם בחרו את מובלעת שזהב. מה שלא אמרתי קודם, שאחד הדברים שמאפיינים את מובלעת שזהב, בשונה ממקומות אחרים, זה שבעבר תוכנה לקום שם הפרויקט, גם מרכז רוחני וגם סוג של מקום שרצו לעשות בו שיתוף פעולה, ולכן זה גם מצא חן בינינו, וזה היה מקום מצוין מבחינת קידום האישורים בהמשך. המשכנו מאז, הצגנו את הפרויקט למהנדסת הוועדה. בתאריך הנפלא הזה, 10/10/2010, הזמינו אותנו להציג את הפרויקט בפני לשכת התכנון של הוועדה המחוזית של מחוז דרום, שבעצם זה הגוף של הפגישה איתו חיכינו כדי לדעת האם אין לנו תמיכה מהרשויות להמשיך ולקדם את תהליך של הכנת תב"ע נקודתית והוצאת היתרי בנייה להקים את המרכז הרוחני. הפגישה הייתה נפלאה, קיבלנו שם ממש יחס של תמיכה ודחיפה ועידוד. הפגישה הבאה היא ב-19/12 בעוד חודש, שבה אנחנו ניפגש בלשכת התכנון של הוועדה המחוזית עם כל הגורמים, עם כל הנציגים של הרשויות שצריכות לאשר כזה דבר, וזה הליך מאוד מורכב. מדובר על רשות הניקוז, יש שם את נחל ערבה באזור שצריכים לבחון את משטר הזרימה שלו, הם קוראים לזה פשט ההצפה שלו, עם רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, משרד הביטחון ועוד כהנה וכהנה רשויות, נושא הביוב, נושא התשתיות. ואנחנו מתכוננים כרגע לפגישה הבאה. אנחנו רוצים שכולם יהיו שותפים לתהליך הזה. התהליך כרגע זה תהליך של הכנת תב"ע נקודתית. זה בעצם אנחנו מציגים להם תוכנית בשיתוף פעולה עם החברה הכלכלית של ערבה התיכונה, שבה אנחנו בעצם מציגים איך אנחנו רוצים את המקום. התב"ע כולל את הדף הזה, שזה גם הזדמנות טובה להסביר איפה זה. ערבה התיכונה מתחילה מכאן, זה עידן. יש פה את היישוב חצבה ועין יהב, זה כביש הערבה, והאזור שאנחנו מדברים עליו נמצא ממש באמצע על הגבול בין עין יהב לחצבה, שיש פה דבר שנקרא מובלעת שזף, זה הגבול עם ירדן, שפה באופן נקודתי עושה מין מובלעת כזאת וממשיך, והשטח שאנחנו הולכים להקים בו את המרכז זה בדיוק במובלעת הזאת. פה רואים את מה שהכינו לכבודנו לפני כ 12 שנים, 15 שנים, הכינו פה תוכנית מתארית שמאפשרת באזור הספציפי הזה להקים מרכז מהסוג הזה. זה משהו מאוד סכמטי של איך המקום הזה ייראה מבחינת יהודי קרקע. אני לא אכנס לזה יותר מדי לעומק, זה מראה איפה יהיה אזורים בנויים, איפה יהיה אזורים ירוקים. אנחנו נמצאים כרגע בשלב של להגות את הרעיון איך המקום הזה ייראה ויתפקד. בשלב מאוד מרתק מבחינה תכנונית, ויש הרבה אנשים שתורמים לזה. אנחנו ממש בתחילת הדרך, אבל אנחנו מתקדמים מהר. חשבנו על איזשהו רעיון שיאפיין את האדריכלות של המקום הזה, שזה מקום שמצד אחד נמצא באקלים מדברי מאוד לא קל. מצד נוסף, אנחנו רוצים ליצור מרכז של תרגול שמאפשר בתקופות שונות ליצור אזורים שונים ומתחמים שונים שמאפשרים לקיים בו את הלימוד. ואז נתקלנו במושג חן. אנחנו מדברים על דרך רוחנית, וחן זה מקום נפלא בדרך, מקום בטוח בדרך, שפתוח לכל אחד ואחד. במסורת הקדומה של האזור פה החנים שימשו כמקום מקלט במעבר של שיירות, שכל אחד היה מוזמן והרגיש במקום הזה בטוח וממנו המשיך בדרך. לכן יצרנו איזשהו אזור, שזה יהיה אזור שמאופיין במספר חנים. זה נמצא בתוך התב"ע הגדולה, רק שתבינו את הגודל, זה 400 דונם שאנחנו מדברים עליהם. כרגע אנחנו מדברים בשלב ראשון על הפינה הקטנה הזאת, שבעצם בסוף השלב הראשון, שזה השלב שאנחנו רוצים להשלים בשלוש שנים הקרובות, יהיה לנו פה אזור של תרגול, אזור ש ישמש למנהלות ומגורי סטודנטים, יהיה פה מקום שיהיה בעצם המשרדים, מכבסה, מועדון, כל המנהלות. פה אנחנו ניצור מקום שיהווה סוג של פוטנציאל שאפשר להקים בו עם הזמן, ככל שנגדל, עוד ועוד מבנים. זאת תוכנית בינוי רעיונית, הדברים הם ברמה שקטמים, זה לא תכנון. יש לנו כאן מקומו של להרחבה בעתיד, אזור שמשמש לשהייה של מורים בקרבת אזור הלימוד. אנחנו עכשיו מתחילים את התהליך הזה, אנחנו נעבור את ה-19 ונכיר את כל הגורמים ברשויות והם יכירו אותה. אנחנו כבר התחלנו את התהליך, חלק גדול מהעבודה אנחנו מנסים לעשות בעזרת הכוחות שנמצאים פה, והרבה אנשים כבר התנדבו לתרום מהצד המקצועי שלהם. חלק מהאנשים אנחנו צריכים לזכור, אנשים מקצועיים שעוזרים לנו. אנחנו בדיוק כרגע נמצאים בשלב של להתכונן ל-19 לחודש. לוח הזמנים, אני חושב שלזה לירן התכוון שאומר שאנחנו מסתכלים מהסוף להתחלה. אנחנו התחלנו בזה שקבענו את הטקס של פתיחת הלימודים. לירן אמר קודם שאולי זה קצת משתייך אחרי שלמה דבורה יקרה תצא מהריטריט, אבל אנחנו מתכננים במאי 2014 את טקס הפתיחה של המקום. אנחנו לא, כמו שאנחנו הספקנו לזכות ולהבין מה זימנה לנו הקרמה המופלאה שלנו, זה לא ייקח יותר מאשר מאי 2014 שנתחיל ללמוד שם במרכז החדש, וזה דורש את העבודה הזאת. אנחנו הולכים דצמבר, 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 כי עכשיו דצמבר עוד מעט. זה דורש מאיתנו שבדצמבר 2013 אנחנו רוצים לסיים את הבנייה לפחות של שני המתחמים העיקריים, המתחם שבו יכולים לשעות המורים כדי לאפשר את הלימוד, והמתחם של הלימוד. את שני המתחמים האלה אנחנו מתעתדים בדצמבר 2013, שהם כבר יעמדו ויתפקדו ויהיו שלמים. זה דורש שבדצמבר 2012 כבר גם נשלים את עבודת הפיתוח של כל האזור, כי אנחנו רוצים להתחיל מליישר את כל הקרקע ולהכשיר את כל הקרקע ולבנות את התשתית. אחד הרעיונות התכנוניים ברעיון של החן, זה שאנחנו יכולים ליצור את אותם חנים ולמלות אותם בהמשך. כי חלק גדול מהעבודה שמה תעשה תוך כדי זה שאנחנו נשאר שם בתקופות הסמסטרים. אז אנחנו עושים בדצמבר 2012 להיות עם השלמת עבודות פיתוח ועם אישורי בנייה, היתרי בנייה לאותם מתחמים A ו-B. בשביל זה בדצמבר 2011, שזה עוד שנה, אנחנו צריכים להיות עם אישור היתרי בנייה לעבודות התשתית והפיתוח, ולהשלים את התהליך שאנחנו עושים כרגע, שזה אותה תב"ע נקודתית, מול לשכת התכנון של הוועדה המחוזית ומול מינהל מקרקעי ישראל. בשביל זה בדצמבר 2010, שזה מחר בבוקר, אנחנו מתכוונים לסיים את הכנת הפרוגרמה, לעבור יחד עם למה דבורה יקרה על התחולה של המקום, ולדעת בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות שם, כדי שבמאי 2014 נפגוש את הדברים המדויקים שם. תודה רבה.
גדי דיבר בעצם על החלק האמצעי. מה זה אומר האמצעי? יש חלק ראשון לפני שמצאנו את השטח, ויש את החלק השלישי, שזה מעכשיו ואיך אנחנו מתקדמים. אז אני אעשה הדבקת פערים קצרה לחלק הראשון. הכנתי איזושהי מצגת קצרה עם קצת תמונות כדי לנסות להעביר את זה יותר חווייתי. מאיפה זה מתחיל? מתי התחלנו בעצם עם כל הדבר הזה? אז שמענו קצת בהתחלה והצגתי את למה דבורה וקצת סיפרתי עליה ו... לא רציתי לעכב יותר מדי את ההתחלה של הלימוד, אז עכשיו אני אשלים עוד כמה פרטים. אני לא יודע אם אתם יכולים לראות, אבל אני נכנסתי לגוגל, חיפשתי תמונה ורשמתי long long time ago. הוא הביא לי תמונה של מטוס ישן, אז תחשבו שאנחנו long long time ago, אבל אני לא אלך ממש אחורה. בערך פחות או יותר לפני 12 שנה, למה דבורה מתחילה ללמד בארצות הברית את החומר הזה שהיא קיבלה מהמורים שלה. מהר מאוד בארץ, אחותה שומעת שהיא מלמדת ומארגנת שתבוא לארץ ותתחיל ללמד גם בארץ. זה היה פחות או יותר לפני 10 שנים. לא היה לי תמונה של מירה אחותה, אחרת הייתי שם פה תמונה של מירה. אבל הרבה מכירים אותה. כבר לפני 12 שנה אפשר להגיד שלמה דבורה בא עם החזון הזה של להקים מרכז רוחני בארץ. מרכז שיבוא להביא את השלום באמת על ידי השינוי מבפנים, יבוא להביא את האושר באמת על ידי השינוי מבפנים. ואם החזון הזה התחילה ללמד בארץ, שבעצם לאורך הזמן היא מזכירה את זה מדי פעם בשיעורים, שצריך להקים מרכז. מי עשה כאן קורס אחד? כמה אנשים עשו קורס אחד? וואו, יפה. אני דבר מאוד שמחה, אני הסתכלתי עליה. אז בקורס אחד, מיד בהתחלה, בקורס הראשון שלנו, ממש בשיעורים הראשונים, אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים להתקדם לדרך הרוחנית ולהשיג את המטרות, אנחנו צריכים למצוא מורה, ומיד בשיעורים הראשונים נותנים לנו הכתבים תכונות שאנחנו רוצים לחפש במורה רוחני ראוי, כדי שלא נלך אחרי כל אחד. וזה נורא חשוב שנמצא לנו מורים רוחניים ראויים. יש מקומות אחרים ולימודים אחרים שקיבלנו שמציינים יותר תכונות, תכונות שיש למאסטרים. אז שמתי פה תמונה של יודה, מסטאר וורס, מאסטר גדול. אז יש לימוד שאומר שצריך 90 תכונות למאסטר, איזה שהן 90 תכונות. אחת מהן שאני זוכר שמאוד תפסה אותי שם זה שלמאסטר אמיתי, יש את החזון הזה שמתחילת הדרך הוא רואה עבור התלמידים שלו איך הוא מוביל אותם לאורך כל הדרך, שנה אחרי שנה. אז בתחילת הדרך קשה לזהות מאסטרים ככה, אבל אחרי שעוברות כבר 12 שנה, אז אפשר לראות שלאורך כל הדרך, לאורך ה-12 שנה האלה, למה דבורה מובילה אותנו בדרך שלב אחרי שלב, ויוצרת לנו את החזון ורואה את המשך הדרך שלנו, ובעצם מההתחלה כבר שהיא באה לפה, היה לה בראש את ההקמה של המרכז הזה ואת השינוי, הטרנספורמציה הגדולה הזאת שתהיה פה לכל האזור. אז כמו שיש בעסקים, בחברות שיוצרים תוכנית רב-שנתית לצמיחה וגדילה, אז ככה זה המאסטר, יש לו איזה תוכנית בראש, תוכנית אב בראש של לכל תלמיד את התוכנית צמיחה וגדילה שלו מדי שנה. אז מהבחינה הזאת, מתחילת הדרך היא כבר באה ואמרה לנו, תפתפה בין השיעורים שצריך להקים מרכז. זה ככה בשנים הקודמות. אני זוכר פחות או יותר לפני 5 שנים, 4 שנים, שמעתי את זה, וזה בערך כמו שזה נשמע לי, זה תמונה של pie in the sky. אז אני לא יודע אם כמה מכם מכירים את הביטוי pie in the sky באנגלית, אבל זה לא הוגה בשמיים, אלא זה הכוונה... נשמע כמו איזה פנטזיה, כמו איזה חלום, כמו משהו מדע בדיוני, מה זה קשור. כן, כן, מרכז גדול, מרכז ריטריטים. היא למדה בשנים האחרונות, אמרתי לכם בהתחלה, ב6-7 שנים האחרונות, בדיימן מאונטן. זה מרכז של לימוד ותרגול, שבנוי על שטח של 4,000 דונם. זה משהו עצום. אז זה טפטף לנו כל פעם, אבל זה כזה, מבחינתי זה עבר ליד הראש, לא כל כך. הבנו מה הכוונה, מה זה אומר מרכז, מה אפשר לעשות עם זה, מה זה הגודל העצום הזה. בערך לפני שנתיים, כמו שלנו דבורה אמרה, כבר קבוצת תלמידים קיבלה את הלימוד לאורך זמן, וזה לוקח זמן להפנים, והתחילה להבין שזה מדברים ברצינות. לא סתם מדברים, צריך באמת להקים כזה מרכז, צריך באמת לעשות את הדבר הזה כדי להביא שינוי. ופשוט יצאנו לדרך. התחלנו לרוץ ולחפש כזה מקום. אז כתבנו איזשהו מסמך, מי אנחנו, מה אנחנו מחפשים, מה אנחנו רוצים. אמרנו, לדיימונד מאונטן יש בארצות הברית 4,000 דונם, אנחנו מדינה קטנה, נסתפק ב-1,000 דונם, זה בערך היחס שלנו, נכון, רבע מארצות הברית. אמרנו, נהיה צנועים, נלך על 1,000 דונם. מה שכן אמרנו, שאנחנו לא נרד מ-400 דונם, מינימום. אנחנו מחפשים לפחות 400 דונם. וישר יצאנו לעבודה. מה קרה שישר יצאנו לעבודה? אז את האמת צחקו עלינו. זאת אומרת, לכל גורם רציני שהלכנו, כשאמרנו להם שאנחנו מחפשים 400 דונם, ונתנו גם קריטריונים, שקט ומבודד, שאנחנו מדברים על מדינה שאו שזה אזור מגורים, או שזה שמורת טבע, או שזה אזור אימונים. אז אנחנו רוצים שטח עצום, פרטי, זאת אומרת שיש שלנו, חקירה ל-49 שנה, לא אזורים של כל מיני 7 שנים או זמנים כאלה. אמרו לנו שאין סיכוי, אין כזה דבר בכלל להשיג בארץ. היו כאלה שאמרו לנו שיש רק מקום אחד בארץ שהוא בסדר גודל כזה, והוא פרטי, וזה חוות השקמים, שאתם יודעים שזה אזור של... ראשי ממשלות וכאלה. אז מה שקרה מבחינתנו, שאנחנו עשינו את כל הריצה הזאת, וגדי תיאר כמה מקומות שפנינו אליהם ונסענו אליהם, זה שקצת הוריד לנו את הרוח מהמפרשים. אנחנו באנו, עד שהבנו שלא מדברים איתנו על איזה פנטזיה, אמרנו נלך לעשות את זה, אז עכשיו אומרים לנו שזה כן פנטזיה, שזה לא אפשרי לעשות את זה. אז מה אנחנו עשינו? משהו שהיינו אמורים לעשות לפני שיצאנו לרוץ כל כך הרבה, היינו צריכים מראש לפנות ללמה ולשאול, איך משיגים שטח כזה? איך מייצרים כזה שטח של 400 דונם? שטח עצום, שטח גדול, שאומרים לנו שאין בכלל כזה. שמתי פה תמונה של פומלות, כי בטח חלקכם יודעים שזה הפרי האהוב על עם הדבורה. אבל זה לא בגלל שזה הפרי האהוב עליה, אלא זה בעצם משל לזה שהיום אנחנו מבינים שהמורים, איך שהם מסתכלים עלינו, התלמידים שאנחנו באים עם הבעיות שלנו, הבעיות נראות להם מאוד... מצחיקות מהבחינה הזאת שזה מאוד הגיוני שאנחנו לא מצליחים לפתור אותם, כי אנחנו לא מנסים בדרך הנכונה לפתור אותם. באנו וסיפרנו לה מה אנחנו מנסים לעשות, אמרנו אנחנו רוצים להשיג שטח של 400 דונם וסיפרנו מה עשינו. וזה משל לזה שאנחנו מספרים שאנחנו רוצים לגדל פומלות ולא יוצא לנו, ואנחנו שותלים קלמנטינות ולא יוצא פומלות, ושותלים תפוזים ולא יוצא קלמנטינות, ושותלים לימונים ולא יוצא פומלות. וככה בעצם רואים את הבעיות שלנו. אנחנו באים ומספרים שזאת הבעיה שלנו, וככה וככה אנחנו מנסים לפתור, וכבר הרבה זמן וזה לא נפתר, והם כאילו אומרים, שותלים תפוזים ומצפים שיצא להם פומלות, נו באמת. אז שאלנו אותם, מה צריך לעשות? מה הסיבה האמיתית? מה הסיבה שתביא לנו ליצור כזה שטח? והנה הכלל שבעצם למדנו את זה לכל אורך הלימוד, וזה מה שהמורים חוזרים עליו כל הזמן. מה שאני רוצה לעצמי, אני חייב קודם כל לתת למישהו אחר. וזה בעצם מה שהתחלנו לעשות. למען האמת, לכל אורך הדרך זה מדיניות של העמותה. אתם יודעים, עמותה זה גוף פתוח, ציבורי, אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, להוריד דוחות שנתיים ולראות גם מבחינת תרומות כספיות שאנחנו מעבירים ותומכים בעמותות אחרות, אבל גם בזמן ומשאבים ואנשים שמשקיעים ותורמים לקהילה ועוזרים. בעצם מה שהתחלנו לעשות זה לראות, אוקיי, אז מי רוצה להקים מרכז רוחני משלו? בוא נלך לעזור להם. בוא נלך לתמוך בהם. זה נזרע ונזרע ונשתל, החסד נצבר, ומגיע יום, קשה לראות את התמונה, אבל אני אגיד לכם, זה הנוף שרואים מהמרפסת במלון מצפה הימים, למי שמכיר. וזה לא הבריכה והג'קוזי של מצפה הימים, אבל יש להם בריכה וג'קוזי, ותאמינו לי, אני יודע, הייתי שם בסוף שבוע נופש, שקנו לי מתנה כמה חברים פה, ובעודי מקפץ מהבריכה על הג'קוזי, וזה שימים עברתי אחרי זה ג'קוזי בריכה, אחרי זה סידי בריכה ג'קוזי, ובשלב כלשהו, גם זה שימים, אז חזרתי לחדר, הבאתי את הלפטופ, ידעתי שהתחיל לשעמם שם במצפה הימים, ואני פותח את המחשב שלי ואני מקבל אימייל ומדובר על יום שבת, זה לא יום עבודה, ואני מקבל איזושהי פנייה שמועברת אליי ממישהו שאני לא מכיר ואני מעולם לא פגשתי, ברר הוא ראש מועצה ערבה תיכונה, והוא כתב שיש אצלם שטח 400 דונם שנבוא לראות, אולי זה מעניין אותנו. כן, זה היה מאוד מרגש ומאוד מפתיע, אבל אלו מכם שכבר צועדים קצת בדרך, אז יודעים שאם עובדים עם קרמה נכון, אז זה איך שהקרמה בסוף מחזירה אלינו. שמתי פה גם סרטוט של טלפון, כי אני רק רציתי לספר פה עוד משהו על גדי, שהוא לא סיפר על עצמו. זה בערך כבר שנה, שנה וחצי שאנחנו עובדים עם הפרויקט. אגב, זה היה לפני שנה פחות או יותר, שהגיעה הפנייה הזאת, ומאז מה שקרה, גדי פחות או יותר סקר. אז לא מזמן התקשרתי לגדי, כי חשבתי לעצמי, הוא כבר עובד איזה שנה. מיוזמתו, מזמנו הפנוי, מהמשרד שלו, מוציא הרבה זמן, הרבה משאבים, הרבה כסף. עד היום לפרויקט הזה כמעט ולא היו הוצאות, כי הרבה מההוצאות גדי לקח על עצמו. כולל נסיעות לכל הפגישות בערבה, וכל נסיעה זה 3 שעות לכל כיוון. אתם יכולים לתאר לעצמכם את כמות הזמן וכמות הכסף. והוא עושה את זה באמת בשמחה רבה, ונותן ותורם למען הפרויקט הזה. ואמרתי לעצמי, הוא עושה את זה כל כך הרבה זמן. אם הנושא הזה של קרמה נכון, אז משהו צריך לחזור אליו, אני לא שומע אותו מספר על שום דבר. אז אמרתי, טוב, אני אשאל אותו. אז שאלתי אותו, תגיד, גדי, במשרד שלך, בתקופה האחרונה, יש הרבה טלפונים? מתקשרים הרבה לקוחות, הרבה אנשים? והוא אומר לי, לא. אני אומר לעצמי, איך זה יכול להיות? הלימוד הזה אומר שאם אתה נותן ונותן בתורם, זה חייב לחזור אליך. אתה עושה את זה לאורך זמן וברצף עם הכוונה. ואז הוא אומר לי, לא, אין לי הרבה טלפונים, אבל יש לי בדיוק את הטלפונים שאני צריך. בדיוק את המספר טלפונים עם הלקוחות שאני צריך. והוא סיפר לי שממש לאחרונה הוא קיבל פרויקט שהוא 6 שנים רודף אחריו. 6 שנים הוא רודף אחרי איזשהו פרויקט, ולאחרונה הוא קיבל אותו, וכדי להוסיף את החוזק של כל הנושא הזה של קרמה לסיפור, אז הוא אומר לי שלפני 9 חודשים התקשרו אליו מהפרויקט ואמרו לו שהוא לא מקבל את הפרויקט, שהמתחרה מקבל את הפרויקט, והוא מבין גדול בקרמה, והוא אמר, אוקיי, אז המתחרה זכה בפרויקט, אני כבר לא אזכה בפרויקט, כל שנותר לי זה רק לפרגן ולשמח בשמחתו, ולקח את כל החומרים שהוא צבר ב6 שנים האחרונות שהוא רודף אחרי הפרויקט, ופשוט בא למתחר ואמר לו שיהיה לך בהצלחה, הנה כל החומרים זה יכול לעזור לך. כן. ולפני חודשיים התקשרו אליו ואמרו לו שזה בסוף לא יסתדר עם המתחרה וסגרו איתו. אז זה ככה לסיפור הזה. מבחינתנו, בגלל שקרמה היא עובדת פרפקט, אם עושים את הזריעה נכון, אז אנחנו קיבלנו שטח שהוא פשוט מושלם. בדיוק מה שרצינו, אנחנו רצינו לפחות 400 דונם וקיבלנו 400 דונם, וראיתם מקודם בתוכנית שיש מעבר לזה עוד שטחים שלא יבנו בהם, והם שטחים שהם יהיו ירוקים, ואנחנו נוכל להקים שם לא דברים של בינוי, אבל אולי גם פסלים וצמחייה וכן הלאה, זה שטח שמגיע כמעט לקרוב ל-1,000 דונם. משכו אליו כבר חשמל ומים מסיבה לא ברורה, זה הרי אזור מבודד ונידח, וגם דרכי גישה, שוב מאיזו סיבה לא ברורה. הוא נמצא על הגבול, מה שמאפשר לנו להקים את זה בתור מרכז שלום גם. אם אתם רואים פה מספרים ואחרי זה תוכלו לראות, יש לנו הגדלות של זה בתצלומים ונשים את זה בהפסקה. פה רשום 100 ו-101, זה אבני גבול. הצד המזרחי של השטח זה הגבול. עדיין יש שם גדר, אמנם נמוכה בערך בגובה מטר, אבל גם את זה אפשר לשנות עם קרמה ולהעלים גם גדרות כאלה, ואנחנו מתכננים גם את זה לעשות. יש לנו מישהו בקבוצה שגר כבר 40 שנה בעין יהב, שזה היישוב הקרוב, קוראים לו דני מצפון, עוזר המון המון לפרויקט. הוא האיש קשר שלנו שנמצא שם. הוא גם שמע את הנושא, הוא היה בהרצאה של המדבורה ושמע שמחפשים מקום, והוא אמר, טוב, אני גר בעין יהב, ערבה, אני אלך לדבר, מכיר שם את הראש מועצה, את הסגן ראש מועצה, עם כולם חברים, שמע את זה לפני משהו כמו שנתיים, שנתיים וחצי, והלך אליהם ופנה אליהם, והוא חזר אליי ואמר, פניתי אליהם ואין פה שום שטח כזה בערבה. ורק שתראו, עברה שנה מאז והקרמה השתנתה, והם פונים אלינו ואומרים לנו, בואו תראו, יש שטח. וגדי סיפר שאחרי שהתחלנו את המסע ומתן איתם ולדבר על השטח, הם הראו לנו עוד שלושה שטחים בגדלים לא פחות קטנים מאלה, ובסוף החלטנו ללכת על זה בגלל התשתיות שכבר מוכנות. אז מבחינתנו זה ממש מושלם השטח הזה. רק כדי שתראו, הקו האדום זה הגבול עם ירדן, ותראו בדיוק בשטח, יש פתאום מסיבה לא ברורה, יציאה לתוך ירדן, זה המובלט שהמרכז הולך לקום עליו. אז ככה זה נראה, כבר גדי דיבר, ואני רוצה לקפוץ לשלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו פחות או יותר. ב-19 בדצמבר יש ישיבה בוועדה המחוזית, ושם אנחנו כבר צריכים להגיש מסמכים כדי להתקדם הלאה. אחד מהם זה מדידה של השטח, עשו הצעות מחיר, וקיבלנו הצעת מחיר של 13,000 שקל למדידה לשטח, ייעוץ ודוח של ניקוז לשטח, כמו שגדי הזכיר, זה נחל ערבה עובר שם, והם רוצים לדעת מבחינת הנחל, איפה אנחנו יכולים לבנות, איזה מרחק ממנו, וכל כמה זמן הוא מוצף, ואיזה פתרונות צריך להציע. פתרון לביוב, צריך ייעוץ ודוח אקוסטיקה. פחות או יותר, הסכומים שעכשיו אנחנו קיבלנו עליהם הצעות מחיר, הם 80,000 שקל. אנחנו צריכים את הסכומים האלה בעצם היום. היה טוב שהיינו כבר חוזרים אליהם ואומרים להם, קדימה, אפשר להתחיל. הם צריכים 10 ימים, שבועיים לפחות, להתחיל לעשות איזושהי עבודה, וב-19 בדצמבר כבר יש לנו פגישה. אני לא אדריכל ולא מבין בזה הרבה, אבל מה שהאדריכלים אמרו ומה שאני שומע מאנשים שבונים, שבירוקרטיה של לקבל אישורים יכולה לקחת המון שנים, וזה מה שבסופו של דבר מבדיל בין פרויקט שירוץ ויקום תוך 2-3 לפרויקט שיכול להימשך 6-7 שנים ואפילו יותר, זה השלבים האלה של לקבל את האישורים. וברגע שקובעים לנו פגישה, אז מבחינתנו זו הזדמנות טובה להציג את כל מה שצריך ולהגיע לשם. לפני שבוע וחצי קבעו לנו פגישה בערבה ב-7 בבוקר, זה היה הזמן הפנוי, קמנו ב-4, נסענו לשם להיפגש איתם. ההזמנה עכשיו, אני מזמין פה את כולכם, סך הכל אנחנו בונים את זה ביחד, את כל המידע שאנחנו עוברים עליו עכשיו יש באתר, אתם יכולים להוריד את כל המידע, לבוא כל הזמן לשאול ולשתף. אנחנו רוצים להקים את זה ביחד, זה הולך לשרת את כולנו, זה הולך להיות המקום לימוד של כולנו, אנחנו הולכים בתקופות שיהיו שם לימודים, יש שם מתחם לינה, ואנחנו רוצים להקים שם את זה ביחד עם כולם. ולכן אנחנו נשמח לעזרתכם. אז השלב הבא מבחינתנו זה שאנחנו היינו רוצים לנסות לגייס תרומות של 80,000 שקל, כדי שנוכל לזוז קדימה עם הייעוצים והדוחות האלה, ואני מזמין אתכם להצטרף ולבוא ולתרום לפרויקט הזה. יש לנו כל מיני דרכים ורעיונות איך אנחנו יכולים לעשות תרומות ולגייס תרומות, אנחנו נצטרך בטח ובטח הרבה יותר בהמשך. כרגע מה שחשבנו עליו, כי יש לנו הזדמנות פה של אירוע גדול, וזה ביקור אחרון של המורים שלנו, ויש לנו עוד 2.5 שבועות את הפגישה בוועדה המחוזית, זה לנסות להתרים כבר עכשיו פה באירוע, ואני מזמין אתכם, יש פה אנשים שמוכנים לתרום. אני מוכן מבחינתי, כמה שנים, מעט רכוש וכסף שיש לי, לתרום 1,000 שקל לתרומה הזאת, ואני מזמין אנשים אחרים, אם יש פה עוד אנשים שמעוניינים לתרום 1,000 שקל ולהרים את היד, אז אנחנו נשמח מאוד. אני רק רוצה להוסיף בהזדמנות זו, כחלק מהמדיניות שלנו של הבנה של איך קרמה עובדת, אנחנו רוצים לא רק לחלוט אותה, אז כל הסכומים שאנחנו מקבלים, אנחנו 10% מכל הסכומים שנתרמים אלינו, אנחנו תורמים מיד, יש ועדה של תרומות שעומדת בראשה מרים, אשתו של גדי ואפי לנדו שנמצא בוועדה וגם רזיה, הם חוקרים ומוצאים גופים בארץ שמנסים להקים מרכזים של קידום שלום וקידום מוכניות וקידום עושר ועזרה לזולת, ואנחנו תורמים מהם אחת לרבעון, אתם גם את זה יכולים לראות באתר, כל התהליך הזה הוא פתוח, אנחנו מעדכנים את כולם. אם יש אנשים, אני יודע שחלקכם באים אלינו ותורמים בצורה אנונימית ולא רוצים ככה להיחשף, אז אתם יכולים להמשיך לבוא בהפסקה. תודה רבה לכם.